ערב טוב וברוכים הבאים לכל המשתתפים. אנחנו היום נלמד שיחה מעניינת מאוד שמגדירה לנו את התוכן של חודש אייר. אנחנו עדיין נמצאים בחודש אייר, למרות שאנחנו כבר בסופו, אבל עדיין העוצמה של החודש היא עוצמה מאוד מאוד מיוחדת, שכדאי ללמוד ולהבין מהי. השיחה שאנחנו לומדים היא מקורה בליקוטי שיחות של הרבי בחלק ל"ב בשיחה לחודש אייר, זה בעמוד 72 בספר. הרבי מביא באות א' של השיחה. איתה בספרים, כתוב בספרים, בחתם סופר, בשער יששכר, שאייר הוא ראשי תיבות, אני השם רופאך. אני השם רופאך, מילים שכתובות בתורה בפרשת בשלח. למרות שאני השם רופאך בראשי תיבות זה שלוש אותיות, א', י' וריש, ואילו באייר יש לנו פעמיים י', אבל בהעברה כשאומרים אייר שומרים רק י' אחת, אז אפשר בהחלט לעשות ראשי תיבות רק אות י' אחת מתוך ה שניים. על כל פנים, על זה כתוב בספרים, שאייר וראשי תיבות, אני השם רופאך. דהיינו התוכן של הדברים, שבחודש הזה יש סגולה מיוחדת לעניין של רפואה. זה גם כן מה שכתוב בגמרא, במסכת שבת, דף קוף ממזיין עמוד ב', יש ביטוי שכל משקי הרפואה הם מועילים מאוד, כשלוקחים אותם בין פסח לחג השבועות. דהיינו, כל חודש אייר נמצא באמצע, רואים שהגמרא מקשרת את התקופה הזו באופן מיוחד למצב של רפואה וסגולה לרפואה. פה אנחנו נבין מהי הרפואה המיוחדת שעליה חודש אייר מסוגל. השיחה הזו מתחלקת קודם כל מתחלקת באופן כללי לשניים. אנחנו מדברים קודם כל בחלק הראשון על רפואה גשמית, לאחר מכן אנחנו נראה שאותו דבר ברפואה רוחנית. אנחנו נתחיל ברפואה גשמית, כפשוטו רפואה מעניינים לא ראויים ולא רצויים בגשמיות, איך שחודש אייר הוא מסוגל מאוד להביא רפואה לאדם. אנחנו נראה שיש בהגדרת הרפואה כמה וכמה אופנים, ואנחנו נראה מה צורת וסוג הרפואה הייחודית שקשורה בדווקא לחודש אייר. אומר הרבי כך, והנה בעניין הרפואה גופה יש כמה אופנים, וכאן מודגש שהרפואה דאייר שייכת לעני השם רופאך. הרפואה המיוחדת של אייר, הפסוק שהוא הראשי תיבות של החודש, מדגיש שזה לא סתם חודש של רפואה, אלא זה חודש של רפואה כזו, שאני השם רופאך, רפואת הקדוש ברוך הוא דייקה. מה מיוחד ברפואה שאומרים רפואת הקדוש ברוך הוא? הרי גם כל רופא שבא לרפא, תמיד זה בא מכוח של הקדוש ברוך הוא. כפי שנראה בהמשך, את הלשון שלומדים מהפסוק ורפו ירפא, שכל הרשות והכוח, שהקדוש ברוך הוא נתן לרופא, לרפות, זה בא מהקדוש ברוך הוא. אז מה מיוחד בהדגשה, אני השם רופאך? שהחידוש ברפואה זו מפורש בכתוב. הפסוק בעצמו בפרשת בשלח, באותו פסוק שכתוב, אני השם רופאך, בעצם גם יש את הסוד, מה המיוחד ברפואה הזו של אני השם. מה הפסוק אומר? לפני המילים, אני השם רופאך, כתוב בפסוק, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. מה הדגש המיוחד שאנחנו רואים בפסוק הזה? היינו שהקדוש ברוך הוא מונע שהחולי יבוא על האדם מלכתחילה. זה לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא בא לרפא אדם כשהוא חלילה חלה, אלא הרפואה האלוקית היא כזו שהיא מונעת שמלכתחילה החולי לא יבוא. אפשר להשוות ולדמות את זה לעל דרך לדברי הרמב״ם. הרמב״ם בפרק הרביעי של הלכות דעות, שמדבר שם על זהירויות שונות באכילה, כותב שם הרמב״ם שאם האדם זהיר כדבאי כראוי במאכלו, על פי ההנהגות המבוארות בהלכות דעות שלו, אם יהודי נוהג לפי הכללים שהרמב״ם כתב בהלכות דעות, כותב הרמב״ם ביטוי מעניין, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אם אתה תנהג בהנהגה הזו, אני בטוח ואני מבטיח לך בערבות שכל ימיך לא יהיה לך שום חולי. זה נקרא אני השם רופאך. רפואה כזו שאומרת שמלכתחילה בכלל החולי לא יגיע. זה חידוש אחד, הדגשה אחת ברפואת הבורא, שהיא בעצם רפואה מונעת מראש. יתרה מכך, יש עוד מעלה ברפואה אלוקית. יש להוסיף שהחידוש ברפואת הקדוש ברוך הוא לא רק בזה שהיא מונעת את בוא החולי. זה נקודה אחת. אלא החידוש ברפואה אלוקית היא שגם כאשר הנהגת האדם גרמה שבא עליו חולי, אם האדם נהג בצורה לא זהירה ולא עלינו הוא חלה, ועכשיו הוא זוכה לרפואת האלוקית, רפואת הקדוש ברוך הוא, הנה כאשר רפואתו באה מאני השם רופאך, מה המעלה ברפואה הזו? הרי הוא באופן אחר לגמרי מרפואת רופא בשר ודם. כשרופא בשר ודם מעורב ברפואה שלו, אף שגם רפואת רופא בשר ודם היא גם באה מהקדוש ברוך הוא, כי הרי שהקדוש ברוך הוא נתן רשות וכוח לרופא לרפות, אבל כשהקדוש ברוך הוא שולח שליח רופא בשר ודם שהוא ירפא את האדם, יש בזה שוני מאשר כשהרפואה באה ישירות מעני השם רופאך. מה מעלה ברפואה כזו שבאה מעני השם רופאך לעומת רפואה שבאה לידי רופא בשר ודם? אז ההבדל הוא, רפואת בשר ודם מועלת בדרך כלל רפואת בשר ודם יכולה להועיל רק מכאן ולאבא. כאן ולאבא, זאת אומרת, מאותו רגע שהרופא ריפא את האדם, מכאן ולאבא הוא בריא. כמבואר בגמרא, כמו שהגמרא במסכת כתובות מדברת ומסבירה מה ההבדל, מה החילוק בין התרת נדרים על ידי חכם שעוקר את הנדר מעיקרו, לרפואת מום על ידי רופא שאינו מרפא אלא מכאן ולאבא. אז הגמרא אומרת שהתרת נדרים, כשהחכם מתיר נדר, הוא מוקר את הנדר כאילו אף פעם לא היה פה נדר. הוא עוקר אותו מהשלב הראשון שלו. לעומת רופא, אומרת הגמרא, הוא מרפא מכאן ולאבא. מאותו רגע שהרופא יתערב בשיטת הרפואה, אז האדם כבר בריא. אבל מה באותה תקופה לפני שהוא הגיע לרופא? היה מחלה. המחלה לא נעקרה מהיסוד, מהשורש. מה שאין כן רפואת הקדוש ברוך הוא. רפואה אלוקית היא רפואה הרבה יותר עוצמתית. כיוון שאופנה הוא הצורה איך הקדוש ברוך הוא מרפא, זה באופן שלא אשים עליך מלכתחילה. אז גם כשחלילה האדם חלה, אם הקדוש ברוך הוא באופן ישיר מתערב לרפא אותו, אז היא עוקרת את החולי כאילו לא היה מעולם. היא פשוט מביאה את האדם לרמה כזו שלא נשאר שום רושם מהמכה, אי אפשר להצביע על שום דבר, על שום נקודה שנשאר אצל האדם, איזושהי חולשה, איזושהי צלקת, איזשהו משהו, שום דבר, כאילו נקי, כאילו בריא, ממש, מעולם הוא לא חלה. זה המעלה שברפואה שבאה מהקדוש ברוך הוא. נוסף לכך, נקודה שלישית, עד עכשיו דיברנו על שתי נקודות. נקודה ראשונה, שכשהקדוש ברוך הוא מרפא, אז בעצם הוא גורם שמלכתחילה האדם לא יהיה חולה. נקודה שנייה אמרנו, שגם אם חלילה האדם חלה, אבל אם הקדוש ברוך הוא באופן ישיר מתערב לרפא אותו, אז הרפואה היא כזו שיוקרת את הדבר כאילו מעולם הוא בכלל לא היה חולה. יתרה מזו, בעניין הזו יש דגש שלישי, מה שמסביר הגאון מרוגוצ'וב בספרו בצופנת פענח על הלכות תשובה ברמב״ם, שם מבואר שגם ברפואת בשר ודם יש בית מיני רפואות. שם הוא מסביר שגם כשרופא בשר ודם, יש גם שני סוגי רופאים, או שני סוגי תרופות. אחד זה מכאן ולהבא, יש סוג אחד וזה הרגיל, השגרתי, שהרופא בא לרפא רק מכאן ולהבא, שלא יחב לו וכדומה, אבל נשאר עדיין איזושהי צלקת מעבר. ואחד למפרע, שם הוא אומר, הגאון מרוגצ'וב, שגם בשר ודם שמרפא, יש סוג תרופה שמרפא אותו מלמפרע, דיינו מחזיר אותו לרעננות, כאילו מלכתחילה לא הייתה מחלה. אז לכאורה, אם יש גם לרופא בשר ודם יכולת כזו, אז מה בכל זאת החידוש הגדול באני השם רופאך? אז הרבי אומר ש... אבל מכל מקום, יש חידוש ברפואת הקדוש ברוך הוא, גם לגבי הרפואה שהיא למפרע. אפילו אם ניקח את אותו רופא בשר ודם, שיש לו יכולת מיוחדת לרפא גם למפרע, גם לרפא באופן של לשלוט על העבר שלו, לנקות לגמרי את הצלקות שלו, גם בזה יכול להיות חידוש עצום ברפואה של הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי סוף סוף גם רופא, כשמדובר ברופא בשר ודם, מה פירוש הוא מרפא מלמפרע? הרי לא יכול למחוק את ההיסטוריה לגמרי, הרי בכל זאת היה כאן בעבר שלו, היה כאן עניין של מחלה, עניין שהוא בעייתי. אז מה בכל זאת נקרא הרפואה של רופא בשר ודם שמרפא מכאן ולהבא? מה הנקודה במכאן ולהבא? אז הוא אומר שסוף סוף זה שיכולה להיות רפואה על ידי בשר ודם באופן שפועלת למפרע, הרי זה רק משום שהרפואה היא רק לברר. כי באמת הרופא לא באמת מוחק את ההיסטוריה, אלא כלומר שעל ידי הרפואה נתברר שלא היה מום מלכתחילה. בן אדם בא עם איזה בעיה, עם איזה פצע, עם איזה מום, היה נדמה לו בעיה מסוימת. הרופא הצליח למצוא את המצב האמיתי ולגלות שבעצם היה כאן דמיון, לא היה באמת מחלה. אבל אם היה לו מום, אבל אם באמת באופן גשמי, פיזי, באופן אובייקטיבי, היה באמת חולי, היה באמת מום, שוב אי אפשר לבשר ודם לעקור את המום למפרע. זאת אומרת, ברור שהרופא לא יכול למחוק את ההיסטוריה. הרופא יכול רק להראות לי, לברר לי, שבאמת היה לי רק דמיון ובאמת לא היה מחלה. זאת אומרת, רופא בשר ודם הוא באמת מוגבל, והוא לא יכול לשלוט על העבר, הוא לא יכול למחוק את זה מלמפרע לגמרי, אם אכן היה חולי. מה שאין כן רפואת הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא מרפא את האדם באופן דעני השם רופאך, שזה החידוש של חודש אייר, שמתגלה פה אני השם רופאך, שזה רפואה מיוחדת, רפואה אלוקית מיוחדת, כשמתגלה הרפואה הזו של חודש אייר, כיוון שאופנה הוא שלא אשים עליך, כיוון שרפואה אלוקית היא כזו שלא אשים עליך, כמו שאמרנו קודם, שהיא רפואה מונעת ומביאה אותך למקום שאתה בעצם אף פעם לא חלית, אז החידוש הוא, הרי גם כשכבר בא לאדם חולי, אם אפילו האדם חלה בפועל ממש, בגשמיות, ורופא בשר ודם לא יוכל לנקות ולעקור את העבר שלו, אז הרפואה עוקרת אותו כאילו לא הוא שם על האדם מלכתחילה. זה הכוח של רפואה אלוקית, שהיא עוקרת את זה באופן כזה, כאילו הוא אף פעם לא היה חולה. זה הייחודיות של רפואה אלוקית. דהיינו, א', נסכם, א', רפואה אלוקית מלכתחילה היא מונעת, שבכלל לא יבוא החולי, ב', רפואה אלוקית, גם אם היה חולי, היא מוחקת את ההיסטוריה לגמרי, וג', בבית עצמו הוספנו דגש, שמחיקת ההיסטוריה לא שייך אצל בשר ודם. בשר ודם יכול רק לברר את מציאות שהיה דמיון והיה נראה כאילו היה חולי. אבל הקדוש ברוך הוא יכול גם לקחת מציאות שבפועל היה חולי ולמחוק אותו באופן שלא יישאר רושם כאילו מלכתחילה לא היה כלום. באיזה שלב בשנה יש לנו את היכולת להתחבר לסגולה אלוקית מיוחדת כזו, אמרנו בפתיחת הדברים שזה חודש אייר. וכיוון שאייר, ראשי תיבות, אני השם רופאך, אז אם זה הראשי תיבות של אייר, כמו שהבאנו קודם מהחתם סופר, מספר שער יששכר, כיוון שמגלים לנו שחודש אייר זה התוכן והראשי תיבות שלו, הרי מובן שסגולת חודש זה בעניין הרפואה היא באופן של אני השם רופאך. העוקרת כל עניין החולי מעיקרו. חודש אייר יש לו סגולה כזו שיכולה להביא בעזרת השם לבן אדם רפואה באופן כזה שזה רפואה אלוקית. רפואה אלוקית היא כזו שלא נשאר שום רושם, שום זכר. הבן אדם נקי למפרע לגמרי. אחרי שהבנו את הסגוליות של החודש, צריך עכשיו להבין מה מיוחד, למה זה באמת דווקא בחודש אייר. הרי ברור לנו שזה לא רק בגלל שמצאנו איזה ראשי תיבות לאייר, שמסתדר לנו עם פסוק בפרשת ושלח, אז אמרנו את מה שאמרנו. הדבר הזה הוא הרי אמיתי מצד עצמו, מצד האמת של הדברים. בתקופה הזו אכן יש באמת סגוליות מיוחדת לעניין הזה. עד כדי כך שזה גם בא לידי ביטוי בראשי תיבות של שמו של החודש. מה באמת הייחודיות של התקופה הזו דווקא? אז כדי להבין מה המיוחד בחודש אייר, אז יובן זה בהקדם הטעם, אנחנו נעזוב רגע את עניין הרפואה, ואנחנו ננסה להתמקד בעניין שונה, מה הסיבה שבחמישה חומשי תורה נקראים החודשים במספרם הסידורי. כשמסתכלים בחמישה חומשי תורה, והתורה מספרת לנו על מאורעות שונים שהתרחשו בחודשים שונים בעם ישראל, כשעם ישראל יצא ממצרים, בזמן שהיה מתן תורה, יש הרי בהחלט סיפורים שונים בתורה שהתרחשו בחודשים שונים. אז אנחנו רואים דבר מעניין, שהחודשים נקראים בתורה במספרם הסידורי. דהיינו, חודש ניסן, איך הוא נקרא בתורה? החודש הראשון. חודש אייר, איך הוא נקרא בתורה? החודש השני. חודש סיוון, החודש השלישי. ולא קבע התורה שם לכל חודש וחודש. מה הסיבה שהתורה לא נתנה שמות לחודשים? התורה קרא לחודשים במספר סידורי. מה הסיבה בדבר? ובמיוחד שהשמות האלה שאנחנו מכירים, הם היו קיימים. זה לא הפירוש שמזמן משה רבינו לא היו שמות לחודשים, הם הומצאו בתקופה מאוחרת יותר. אלא החודשים, השמות היו גם קודם. כמו שהרבי מביא בהערה 14, מביא את לשון חז"ל שמופיע גם בתלמוד הירושלמי וגם במדרש בראשית רבה, שם כתוב שכשעם ישראל חזר מגלות בבל, הדיוק לשון חז"ל הוא שמות חודשים עלו בידם מבבל. דהיינו כשהם יצאו מבבל, הם הביאו איתם את שמות החודשים. אבל לא הפירוש שהשמות התחדשו בבבל, השמות היו גם קודם לכן, אבל בפועל לא השתמשו בהם עד שלא עלו מבבל. אז החודשים היה להם שמות, בזמן משה רבינו היה להם שמות, אבל לא השתמשו בהם. התורה קוראת לחודשים במספר סידורי. מה הסיבה לדבר? והרבי, ויש לומר, אחד הטעמים, אחד הסיבות למה בחמישה חומשי תורה החודשים במספר סידורי ולא בשמות, כי בזה נרמז שמלבד התוכן המיוחד שיש לכל חודש וחודש בפני עצמו, לא רק שלכל חודש יש איזשהו סגולה ייחודית, איזה תוכן מיוחד, כמבואר בכמה ספרים, יש ספרים שמביאים על כל חודש וחודש איזה צירוף של שם הוויה יש לו, איזה תוכן יש לו, יש מקומות שמבואר שהיודבט חודשים הם כנגד יודבט השבטים, אז לכל חודש יש שייכות לשבט אחר וכן הלאה, הרבה רמזים ודברים ותכנים יש לכל חודש בפני עצמו. ובכל זאת, התורה רוצה לרמז לנו, שבנוסף לרמז, לתוכן שיש לכל חודש בפני עצמו, אז תדע לך עוד דבר, הרי יודבט חודשי השנה הם גם מציאות והמשך אחד. תדע לך שכל חודשי השנה זה רצף. יש כאן רצף של נושא אחד, הנושא הזה יש לו תוכנית, יש לו, ולכן נקראים בחודשים על פי המספר הסידורי. מה מדגיש המספר הסידורי? המדגיש שכל החודשים מהווים המשך אחד. כשאני קורא לדברים, לחודשים, עם מספרים, בפשטות, כשאומרים שני, אז מה מתכוונים כשאומרים שני? הרי זה מדגיש שבא בהמשך לראשון. אז הראשון הוא הראשון, השני, השלישי, יש כאן איזה תוכנית מסודרת, איזה מהלך של שלב אחרי שלב. אז זה הסיבה שבתורה, חמישה חמישי תורה, החודשים יש להם רק מספר סידורי. ומזה מובן, אם החודשים יש להם מספר סידורי, אז אנחנו מבינים מזה עוד משהו, שעניינו של כל חודש וחודש, התוכן של כל חודש, הוא גם הכנה והקדמה לעניינו של החודש הבא אחריו ובהמשך אליו. אם החודשים הם במספר סידורי, פירושו, כמו שאמרנו, שכל החודשים הם בעצם רצף, יש להם המשך אחד, אז התוכן של כל חודש עוזר ומסייע לתוכן של החודש הבא. מה שכל חודש מבטא ברעיון שלו? הכוח לזה מתחיל מהחודש שבא לפניו. זאת אומרת, יש חיבור ושילוב בין המספר הסידורי לבין התכנים שיש לכל חודש בשם המיוחד שלו. בזה שהתורה קוראת לזה במספר סידורי, אנחנו מדגישים שהרצף של החודשים הוא באופן כזה שכל חודש מכין את החודש הבא. ויש לומר שזהו הטעם הפנימי, זה גם מסביר לנו למה ששבת מברכים החודש, היא תמיד גם כשראש חודש חל בשבת. מתי זה שבת מברכים? תמיד הוא השבת האחרונה בחודש שלפניו. תמיד, לדוגמה, שבת מברכים חודש אייר, תמיד יהיה בחודש ניסן. ושבת מברכים חודש סיוון, תמיד יהיה בחודש אייר. תמיד שבת מברכים יהיה בחודש הקודם. מה הסיבה, מה הטעם הפנימי לדבר? זה בא להורות, זה בא ללמד אותנו שהברכה, שבת מברכים מלשון ברכה, השבת שמברכת את החודש הבא. זה בא ללמד אותנו שהברכה ונתינת כוח על עבודת החודש הבא באה מהחודש שקדמו. כדי לקבל ברכה, כדי לקבל כוח בתוכן של חודש אייר, צריך את הברכה לקבל מחודש ניסן. וככה בכל חודש וחודש. כי ניסן הוא הראשון, אז אייר הוא השני. אז חודש ניסן מברך את חודש אייר וכן הלאה. ועכשיו נבין את תוכן העניין שאיתו פתחנו. על פי זה יש לומר בענייננו. חודש אייר, שהוא החודש השני, הבא בהמשך, הרי אמרנו שהחודשים הם באים ברצף, בשרשרת שנמשכת חודש אחרי חודש. אז החודש הזה השני, הוא בא בהמשך לחודש הראשון. חודש הראשון היה חודש ניסן, הוא מתברך ממנו. הרי שבת מברכים חודש אייר, בא מחודש ניסן. אז במילא התוכן של חודש אייר, זה התוכן שלו רפואה, אני השם רופאך. אז מה באמת הסיבה שבחודש אייר יש רפואה אלוקית מיוחדת, כפי שקודם הדגשנו מה הביטוי הנפלא של רפואה אלוקית? אז מזה מובן שזה שהרפואה בחודש אייר היא באופן דעני השם רופאך, שזה רפואת הקדוש ברוך הוא דווקא. למה בחודש אייר יש את הסגולה הזו? ומפני שבא לאחרי ובהמשך לחודש ניסן. בגלל שחודש אייר בא אחרי ניסן, בגלל שניסן מברך את אייר, לכן אייר קיבל רפואה אלוקית, רפואה מיוחדת. רפואה כזו של אני השם רופאך. מה הקשר? אז אנחנו צריכים כמה מילים לדבר על חודש ניסן, שהוא החודש המברך את אייר. כשנבין מה עניינו של חודש ניסן, יהיה קל יותר להבין איך ניסן מברך ונותן את החודש, את הכוח לחודש אייר. עניינו של חודש ניסן, מהו? חודש ניסן הוא חודש הגאולה. הרי בחודש הזה, עם ישראל יצא ממצרים. לכן גם במדרש רבה על שמות, קוראים לו חודש הגאולה. ואיזה סוג גאולה היה בחודש ניסן? והכוונה בזה גאולה ניסית שלמעלה מן הטבע. הגאולה של חודש ניסן, שקוראים לזה גאולה, חודש הגאולה, זה לא גאולה טבעית אלא ניסית שהיא למעלה מהטבע. קודם כל מבחינת ההיסטוריה, כמו גאולת מצרים בפשטות. איך הייתה גאולת מצרים? שבאה על ידי ניסים ונפלאות שלמעלה מן הטבע לגמרי. יש גאולות בהיסטוריה שלנו, של עם ישראל, שהן גאולות שמתלבשות בטבע. למשל, לא גאולת פורים שבחודש אדר. גם בחודש אדר הייתה גאולה, אבל הגאולה של חודש אדר שהייתה על ידי נס מלובש בטבע. הרי הנס של פורים היה נס שהתלבש בתוך גדרי הטבע. לעומת אדר, כשמגיעים לחודש ניסן, הגאולה של ניסן, גאולת מצרים, היא הייתה בניסים ונפלאות. וזה גם מרומז גם בשם ניסן. מה הפירוש המילה ניסן? ניסן זה מלשון נס. ככה גם יש מדרש שאומר שהסיבה למה הוא נקרא ניסן, כי נעשו בו ניסים לישראל. והמילה נס, שהיא מתחילה באות נון, וניסן מרמז על נס, אז בניסן זה לא סתם נס, אלא כשמסתכלים על המילה ניסן, אז בזה גופה יש לנו שתי נונים. שתי נונים זה מרמז על ניסי ניסים, כמו שאנחנו רואים בסוגיה המפורסמת במסכת ברכות בדף נון זין, שמדברים על כל מיני חלומות שאדם חולם, שאם אדם רואה נון בחלום, אז ניסים נעשו לו, כי הנון קשור לניסים, ופה יש לנו פעמיים נון, אז זה בעצם ניסי ניסים. למה באמת הגאולה של מצרים בחודש ניסן הייתה באופן של ניסי ניסים? והיינו מפני שגאולת מצרים באה לידי שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גאלם. ומכיוון, כמו שאומרים באגדה, כיוון שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גאל אותנו, אז במילא מובן שלכן באה הגאולה בלי התלבשות כלל בדרכי הטבע. כיוון שזה, אם הקדוש ברוך היה מתגלה באמצעות כל מיני ממוצעים, על ידי שליח, על ידי מלאך, אז היה מתלבש באיזושהי התלבשות כזו או אחרת, טבעית או חצי טבעית. אבל ברגע שזה בא באופן שנגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אז אין כאן שום התלבשות, שום מהלך טבעי, הכל היה ניסי. אז אם חודש ניסן הוא חודש כזה נפלא שמסמל גאולה ניסית, וחודש ניסן הוא מברך את חודש אייר, אז זהו ההמשך בין שני החודשים, לניסן ואייר. חודש ניסן הוא חודש הראשון. הוא נותן כוח לחודש אייר שלאחרי זה, שחודש אייר שאחרי ניסן, שהוא מסוגל לעניין הרפואה. ואיזה סוג רפואה? רפואה של נס, רפואה של ניסן. שתבוא הרפואה באופן של אני השם רופאך. כמו שהסברנו קודם בעריכות, שמה הייחודיות של אני השם רופאך? רפואת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שהיא רפואה שלמעלה מן הטבע. מה הייחודיות של רפואה אלוקית? העוקרת את החולי כאילו לא היה בו מעולם, כאילו אף פעם לא היה חולה בכלל. זה הרפואה האלוקית של חודש אייר. מאיפה חודש אייר מקבל כוח לכזה רפואה אלוקית נפלאה? זה מתחיל מחודש ניסן. שבחודש ניסן זה חודש של ניסים, חודש של ניסי ניסים, כי בחודש ניסן יש את הגילוי האלוקי הנפלא, ולכן זה בא לידי ביטוי ברפואה הנפלאה של חודש אייר. עד כאן זה חציו הראשון של השיחה, שמדבר על רפואה מחולי גשמי, חולי פיזי, שגם פה הרפואה האלוקית היא נפלאה, שמביאה רפואה ורפואה כזו שלא אשים עליך מלכתחילה. עכשיו בחציו השני של השיחה, הרב מדבר גם על חולי רוחני נפשי, וגם בזה יש רפואה אלוקית שמביאה רפואה לחולי נפשי. מה הכוונה גם כאן חולי נפשי? כפי שנראה, אין הכוונה היא לחולי נפשי שאנשים רגילים לומר ומתכוונים למשהו נפשי שצריך טיפול נפשי רגיל בבית רפואה לחולי נפש, אלא כאן מדובר על חולי נפשי, חולי רוחני. חולי שהנפש הבהמית מתגבר על האדם, אז הוא נהיה חולה נפש. הוא נהיה באופן שהיצר הרע מתגבר עליו, זה סוג של חולי נפש, והרפואה לחולי הנפש האלו גם באה בחודש אייר. אז נראה את החלק השני של השיחה. והנה ידוע שכשם שיש חולי ורפואת הגוף, כך יש חולי ורפואת הנפש. איפה הדבר הזה מופיע בהרחבה על חולי הנפש הזה? כמובן ברוכה בשמונה פרקים לרמב״ם. שמונה פרקים לרמב״ם בפרק ג' והלאה, מביא הרמב״ם בשם הקדמונים, שיש חולי נפשי ויש רפואה נפשית. במילא, אם אנחנו מכירים את המושג הזה של רפואת הנפש, אז אם אנחנו נתייחס לחודש אייר, שאנחנו אומרים שיש בו רפואה אלוקית מיוחדת, אז על פי זה יש לומר שעיקר העניין דני השם רופאך של חודש אייר הוא בקשר לרפואת הנפש. ומזה מסתעף ומשתלשל אחר כך שהוא סגולה גם לרפואת הגוף. הרבי להפך, לא שחודש אייר זה חודש שמסוגל לרפואה גשמית, ואחר כך אנחנו מגלים שהוא גם מסוגל לרפואה נפשית, אומרים להפך, עד הרבה, קודם כל הוא מסוגל לרפואה נפשית, ומכיוון שהוא מסוגל לרפואה נפשית, אז מזה משתלשל שהוא גם מסוגל לרפואה גופנית. למה נאמר שזה בא באופן כזה? רבי מוסיף שזה בפרט על פי הידוע, ידוע מה שכתוב, שהתורה מדברת בעליונים ומרמזת בתחתונים. מה הכוונה במשפט הזה? היינו שענייני התורה מדברים לכל הראש בעליונים. התורה קודם כל, כל מה שהיא אומרת, היא מתכוונת קודם כל למובן כפי שזה מתפרש בתוכן הרוחני שלו. וכל הפירושים הפשוטים שיש בדברי התורה, כפי שדברי התורה מתפרשים בתחתונים, בעולם הזה הגשמי, זה בעצם הרמז שבתורה. אז אם בכל דבר זה כך, שהתורה קודם כל מדברת בעליונים, והמובן התחתון זה הרמז, אז אותו דבר בענייננו. כמו כן בענייננו, שכשהתורה מדברת על דבר עניין הרפואה, שאנחנו מדברים על כך שחודש אייר הוא חודש של רפואה, רפואה למה? אז כוונתה לכל הראש, למה מתכוונים קודם כל? לרפואה בתוכנה הרוחני, בעליונים. אחר כך אנחנו נוסיף שיש כאן גם סגולה לרפואה ברפואה גשמית ותחתונים. מה זה נקרא חולי רוחני שעל זה יש סגוליות מיוחדת בתקופה הזו? אז אומר, בזה מובן הקשר בעניין הרפואה לחודש אייר. למה בחודש אייר זה מסוגל לרפואה רוחנית, רפואה נפשית? על פי המבואר במדרש שמואל, מדרש שמואל זה מדרש על מסכת אבות. אז בהקדמה כתוב שמה שאחד הטעמים שאומרים פרקי אבות בתקופה הזו בין פסח לעצרת, בין פסח לחג השבועות אומרים כל שבת את פרקי אבות, שאחר כך את המנהג שאומרים את זה כל חודשי הקיץ, אבל המנהג הראשוני הבסיסי זה בתקופה הזו בין פסח לשבועות, אז כתוב במדרש שמואל שהסיבה היא כי מכאן מתחיל הזמן להתחמם, בתקופה הזו מתחיל להיות חם, השמש כפשוטו תחילה לחמם את העולם יותר, ומתעוררים התאוות הגופניות, זה לא רק שמתחמם פיזית בעולם, אלא התאוות הרוחניות, הגופניות מתעוררים, ויצר הרע מתחיל להסתרר ולהתגבר, היצר הרע מתחיל לשלוט, מתחיל להתגבר. והסיבה למה אומרים פרקי אבות, כי מסכת הזו של פרקי אבות היא מלאה תוכחות, ומעוררת את האדם לרדוף אחר כל מידה טובה, ומגברת יצר הטוב על יצר הרע. ככה הוא אומר במדרש שמואל, שהסיבה למה לומדים פרקי אבות, זה בעצם לתת לנו את הכלים, את הרפואה, למחלה הנפשית של היצר, שמתחיל להתגבר בתקופה הזו. אז ונמצא מה יוצא? שמחודש אייר מתחיל עיקר הנחיצות ברפואת הנפש. כל השנה צריך לשמור על הנפש, היצר שלא ישתולל, אבל עיקר הנחיצות, התקופה שנחוץ מאוד להתעסק ברפואת הנפש, זה בעיקר בחודש אייר. למה? כיוון שאז יש התגברות היצר הרע, כי ככה הוא מביא מדרש שמואל, במיוחד זה גם קשור עם התקופה של ספירת העומר, שזה התקופה שצריך לברר את הנפש הבהמית, אז זה התקופה הזו של חודש אייר בעיקר. עכשיו, אחרי שהבנו שבתקופה הזו יש מחלה נפשית מיוחדת, על פי מה שנתבהר לעיל, על פי מה שהסברנו קודם בעניין רפואת אייר, הסברנו קודם שהרפואה של אייר היא רפואה מאוד מאוד מיוחדת. במה היא מיוחדת? אמרנו שני דברים. דבר ראשון אמרנו, א', שהיא באה באופן דני השם רופאך. קודם כל זה רפואה כזו, שרפואה אלוקית, עם כל המעלות של רפואה אלוקית, שכאילו לא הייתה חולה אף פעם, ואם כן חלית, זה עוקר את זה מלכתחילה, עוקר את זה לגמרי, זה נקודה אחת. וב', מה עוד נקודה הסברנו? שהכוח על זה, הכוח להגיע לרפואה הזו של חודש אייר, הוא מחודש ניסן, שהוא חודש הראשון. אז אם על רפואה גשמית אמרנו את זה, צריך לומר שעל דרך זה הוא גם מנוגע לרפואת הנפש שבחודש אייר. אז גם ברפואת הנפש בחודש אייר, צריך לומר שיש בה שני פרטים האלה. אותם שני דברים. מה הם שני הדברים ברפואת הנפש? דהיינו, א', דבר ראשון, שבחודש אייר יש נתינת כוח מיוחדת מלמעלה, הקדוש ברוך הוא עוזר ליהודי בחודש אייר, שרפואת הנפש תבוא לאדם באופן של אני השם רופאך למעלה מן הטבע. דהיינו שהוא יוכל להתגבר על היצרים המשתוללים בתקופה הזו, יש לו כוח שהוא יוכל להתגבר למעלה מן הטבע, הוא פשוט יוכל להתגבר על כל התאוות בצורה נפלאה. וב', הכוח לרפואה זו היא באה מחודש ניסן שלפני זה. חודש ניסן נותן לנו כוח שנוכל בחודש אייר להתגבר על כל היצרים בצורה מלאה, גם אם צריך שזה יהיה למעלה מן הטבע. מה הקשר בין חודש ניסן, חודש אייר, במהלך הזה של רפואה נפשית? אז כדי להבין את זה, נקדים, בהקדם ביור החילוק, ההבדל בין חודש ניסן וחודש אייר בעבודת האדם. מה ההבדל בעבודת השם בין חודש ניסן לחודש אייר? כשנבין את ההבדל בעבודת השם בין חודש ניסן לחודש אייר, נבין למה חודש ניסן נותן את הכוח לחודש אייר. מה המיוחד בעבודת השם של חודש ניסן? כשם שחודש ניסן הוא חודש הגאולה בגשמיות, כמו בגשמיות עם ישראל יצא ממצרים בחודש הזה, אז אותו דבר כן הוא זמן גאולתם של ישראל ברוחניות. עם ישראל בחודש ניסן גם ניגל ברוחניות. למה? כידוע שגאולת מצרים היא לא רק הייתה גאולה גשמית. כי הרי מלבד היותה גאולה גשמית, שבני ישראל פשוט ניגלו מארץ מצרים בגשמיות, פשוט יצאו מעבדות של פרעה, היא הייתה גם גאולה רוחנית. כי הרי בני ישראל ביותם עבדי פרעה, הם היו נשקעו בתומת מצרים, הם היו שקועים בתומה גדולה של מצרים. עד הם היו שקועים עד לממתת שערי תומה, כך כתוב בזוהר. ועל ידי שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נגלה עליהם וגאלם, אז הם פשוט נגלו מתומת מצרים. ובאיזה אופן הוא גאל אותם מגאולת מצרים? הגאולה הרוחנית הזו של ניסן הייתה באופן של ניסי ניסים, למעלה מהטבע, בכלל שלא בסדר והדרגה. אדם רגיל כדי לצאת ממצב כזה נמוך, זה תהליך ארוך. פה פתאום ברגע אחד, בקפיצה אחת, שהקדוש ברוך הוא הגביע את ישראל למעלה מתומת מצרים לגמרי, והם פשוט יצאו מזה ברגע אחד. אז זה כן הוא בכל שנה ושנה. הכוח המיוחד הזה של חודש ניסן, שמרומם את יהודי, שהקדוש ברוך הוא מרומם יהודי, שיוכל לצאת מתומת מצרים בדילוג אחד, ככה זה כל שנה ושנה בבוא חודש ניסן, שהרי ידוע מה שכתוב במסכת פסחים, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שבחודש זה ניסן ניתן הכוח לכל אחד ואחד מישראל לגאול את עצמו מכל עניינים הבלתי רצויים. באיזה אופן? שיגיע למצב של בני חורים. מה זה נקרא בני חורים? כלומר, לא רק שבכוחו לשלוט על יצרו, לא רק שהיצר הרע לא שולט עליו חס ושלום, אלא הוא יכול לשלוט על היצר הרע, לא מספיק, זה לא בן חורין עליים. מה זה נקרא בן חורין? לעוד זאת, יותר מזה, שאין צריך למלחמה כלל, הוא בכלל לא צריך להילחם עם היצר הרע, כי הוא בן חורין, הוא במצב של חירות מהיצר הרע, זה העבודה המיוחדת של חודש ניסן. וגם היום זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעשית, אנחנו יכולים לראות משהו ייחודי בחודש ניסן שמרמז על כך. איפה? הגאולה הרוחנית הזו של חודש ניסן היא באה לידי ביטוי בכך שהוא החודש היחידי של כל חודשי השנה שאין אומרים בו תחנון כל ימי החודש. חודש היחיד, כך כתוב בשולחן ערוך, שלא אומרים תחנון כל ימי החודש מהיום הראשון עד היום האחרון, זה רק ניסן. עכשיו, כמו שנתבהר כמה פעמים, שאי אפשר לומר שבימים שאין אומרים תחנון, בימים האלה שאדם לא אומר תחנון, ובמילא אם אדם לא אומר תחנון, אז אין האדם מבקש מחילה על חטאיו. אז אולי חלילה הוא מפסיד? נגרע מהנפעל על ידי אמירת החנון. אדם שאומר את החנון, הרי את החנון פועל שיש מחילת סליחת עוונות. אז האם בזמן הזה שאדם לא אומר את החנון חסר מחילת עוונות? חס ושלום, אי אפשר להגיד את זה. למה? ואם כן, האם אפשר לומר שדווקא משום שנמצאים ביום סגולה שאין אומרים את החנון, האם יכול להיות שדווקא בחודש ניסן, שזה חודש מסוגל, אז נשאר האדם עם חטאה ולא מחילה וסליחה? לא יכול להיות. לא הגיוני. אלא ודאי שבימים כאלה שאין אומרים את החנון, מה עם סליחת העוונות? אז נפעלת סליחת העוונות מצד סגולת היום עצמו, מבלי שיצטרך אדם לבקש על זה. הוא לא צריך לבקש, היום עצמו הוא כל כך מסוגל, והעוונות שלו נמחקים. אז זה שלא אומרים את החנון במשך כל חודש ניסן, כי זה חודש הגאולה, שהקדוש ברוך הוא גואל את כל אחד מעם ישראל, הוא מגביה אותו למעלה מכל הדברים הלא רצויים, הוא לא צריך להגיד את החנון, הוא בן חורין. יוצא שחודש ניסן זה חודש שלא צריך רפואה, לא צריך לרפא את האדם מחולי הנפש, כי בחודש ניסן הוא פשוט בן חורין, הוא למעלה בכלל מכל מושג של מחלה. אבל בצד שני, כשמגיעים לחודש אייר, חודש אייר זה בדיוק הפוך, בקצה השני. קודם כל זה הקצה השני בגשמיות, כי הטבע מתחיל להתגבר. זה לא ניסי ניסים, להפך, הטבע מתחזק. רואים במוחה שהעיצים מתחילים לצמוח, כוחות הטבע נמצאים בתוקף, בחוזק. זה התקופה הזו של חודש אייר. אז בגשמיות קודם כל מתרחקים מניסים, להפך, הטבע שולט. גם ברוחניות מתרחקים, היצר הרע מתחיל לשלוט, התאוות מתחילים להשתולל. היצר, וצריך בשביל זה כוח מיוחד, ללמוד פרקי אבות כדי להתגבר על היצר. ובדרך כלל הדברים האלה קשורים אחד בשני, אבא עתליה. כיוון שהטבע מתגבר בעולם בתקופה הזו, אז גם היצר מתגבר, אז במילא גם החמימות של התאוות מתגברים בתקופה הזו של חודש אייר. אז אם כך, בחודש אייר נופלים מניסן לירידה הכי גדולה. אז זה הברכה שחודש אייר מתברך מחודש ניסן. מה זה נקרא ברכה? מה פירוש שחודש ניסן מברך את חודש אייר? בברכה יש לנו, אם הברכה היא כראוי, דבר ראשון, הברכה היא בהתאם לכוחו של המברך. המברך יש לו כוח לברך. במקרה שלנו, מי מברך? ניסן מברך. איזה כוח, איזה סוג ברכה יכול לתת ניסן? ניסן זה ניסי ניסים. ומצד שני, הברכה היא לפי הצרכים של המקבל. כי אם יהיה ברכה שהוא לא מסוגל לעמוד בה, זה גם לא טוב. זאת אומרת, הברכה של חודש ניסן, איזה ברכה נותן ניסן לאייר? שיהיה אני השם רופאך. מצד אחד אני אומר שזה ברכה בענייני רפואה. אם מברכים מישהו שתהיה בריא, שיהיה לך רפואה, אז זה סימן שהוא זקוק לרפואה. זה מראה על המצב הירוד שבה הוא נמצא. אבל מצד שני, באותה נשימה אומרים לו, נכון שמברכים אותך שאתה צריך רפואה. נכון שזה מראה שאתה נמצא במצב שאתה זקוק לרפואה. אבל ביחד עם זה אומרים לך, איך תהיה הרפואה שלך? איזה סוג רפואה תהיה לך? רפואה שדומה לניסן. גאולה ניסית, למעלה מהטבע. רפואה אלוקית. מה מיוחד ברפואה האלוקית? שהיא עוקרת את החולי לגמרי, כאילו מעולם היא לא הייתה, כמו שדיברנו בתחילת השיחה. וזה הנתינת כוח מיוחדת בפשטות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לחודש אייר, שגם בחודש כזה, בחודש שבטבע מתגברים כל העניינים לכאורה של התאוות ושל הטבע, אז האדם יכול להגביה את עצמו למעלה מכל הדברים המבלבלים, ועד שיהיה במצב של חירות רוחנית לגמרי, זה הייחודיות שיש לנו בחודש אייר, ואנחנו עדיין נמצאים באייר, אפשר עדיין לחטוף את המעלה המיוחדת של אייר, שנקבל הגבהה אלוקית כזו למעלה מכל העניינים המבלבלים, שלא יהיה שום דבר מבלבל, יהיה בחירות אמיתית, חירות מלאה, בן חורין אמיתי, כמו המעלה של חודש ניסן.